שלוש שלמות הן, יסודות הנישואים על פי תורת ישראל. אנחנו התחלנו את פרק ד' בעמוד 35. פעם שעבר התחלנו בו כבר, השלב הראשון בחיי הנישואים, כך אמרנו, הוא יצירת מערכת יחסים בסיסית. הצריכה לשרור בין אנשים החיים יחד. לצערנו, עלינו להדגיש שכשם שנוהגים בנימוס כלפי חבר לחדר, גם על זה דיברנו, לעבודה או לנסיעה, כך צריך לנהוג כלפי האישה. וכאן הגענו אתמול. על הבעל לדאוג לכך שההתחשבות, הנימוס, האדיבות והכרת הטוב, ובעצם כל אשר בשם התנהגות מוסרית יחונה, לא יעלמו ברגע בו ארוסתו תהפוך לאשתו. זאת אומרת, גם כאשר אשתו, הוא חייב להתייחס אליה כאל אישיות בעלת עולם נבדל, ערך עצמי, ערך פרטי, נשמה נבדלת. אסור לטשטש את הייחודיות שלה, כן? אסור לטשטש את כבודה ולהחפיץ אותה, מה שנקרא. זה בדרך כלל נובע מהחפצה. מה זה החפצה? שאנחנו עוברים, הופכים את הזולת לחפץ. אנחנו הופכים אותה לחפץ, כאשר הוא נהפך למשהו יותר שימושי. ברגע שאישה נכנסת לרשות בעלה, היא יותר שימושית. מרגע זה היא מבשלת לי, היא מחבשת לי, היא מנקה את הבית, היא עושה למעני פעולות, דבר שעשוי לגרום לי מעבר או עיוות הכרתי, כן? שיגרום לי לחשוב שכרגע היא אובייקט פונקציונלי, תפקודי, כן? והתפקודים שלה הם מתחילים להתאפס בצורה מכנית, כמו שהמכונה משרתת אותי, ואני לא צריך להגיד לה על כך תודה, אלא אם כן אני באמת בעל הכרה אמונית מיוחד במינו, שאדם צריך להכיר תודה על כל דבר. אבל בסך הכל, ברגע שדבר מתחיל לשמש אותי, אני מתחיל להרגיש, זה בא מצד הרגש, שכאילו יש פה משהו משרת, כמו ילד קטן שמתייחס אל האמא שלו כאל משרתת. היא מאכילה אותו, היא מזינה אותו. נכון שנוצר על ידי איזה קשר, זה בעיקר קשר תלותי. הילד מתייחס לאמא כמו אל חפץ, כן? וזה לא מעניין אותו בכלל שאמא היא עייפה, או לא ישנה כבר שלושה לילות, זה ממש לא משנה. הוא כרגע רעב, נקודה. כן? הדבר הזה יכול לקרות, לא רק אצל ילדים או תינוקות. הדבר הזה קורה גם אצל מבוגרים ברגע שמישהו נכנס למערכת יחסים של שימוש. ככה זה עובד. ומזה צריך מאוד להיזהר. בעוד שהזולת, כפי שהסברנו אתמול, אותו אדם שגר איתי בחדר, הוא לא משרת שלי. מכיוון שהוא לא משרת שלי, התפיסה שלי אותו היא תפיסה מסוג אחר. הוא עולם בפני עצמו, הוא נבדל, כן? הוא אחר, לא אחרות שלילית, אבל אחרות שגורמת לי לראות בו בהכרח, כן? אישיות בפני עצמה, עם כל הנגזר מזה, עם כללי הזהירות בהתייחסות שלי כלפיו. אני לא אפלוש לעולמו, אני אדבר אליו בזהירות, אני אדבר אליו בכבוד, על פי רוב, כן? על פי רוב. אז פה צריך מאוד להיזהר, לא להגיע לתפיסה הזו. התפיסה החושנית הזו, האנוכית הזו, כן? שיכולה לגרום את אותה הרגשה. שלא יהיה גס ליבנו, יש ביטוי כזה, שלא יהיה גס ליבו בה. גס ליבו בה. לעולם יהיה אדם ירא, לעולם יהיה אדם אוהב, כן? שאם הוא רק ירא, או אם הוא רק אוהב, זה לא טוב. אם הוא רק אוהב, זה מראה שמערכת היחסים היא מערכת יחסים של קרבם יותר מדי גדולה, ואז הוא יכול לבעוט. כשאנחנו נמצאים מערכת יחסים יותר מדי קרובה, יותר מדי רגילים זה עם זה, הדבר הזה עשוי לגרום לנו לבעוט. עשוי לגרום לנו זילות של הזולה. הוא כל כך קרוב, כל כך מוכר, כל כך ידוע. אין כבר שום מחוז נסתר בו. אין משהו נסתר שיש לי זירת כבוד כלפיו. הוא כל כך ידוע, כן, אני מכיר אותו, קוראים לו כך וכך, כן, הוא עובד בזה וזה, כן, הוא צפוי, הוא... זה מערכת יחסים שמתרחשת במישור החיצוני של החיים, כן? והצדדים הנסתרים, הם הולכים ונעלמים, הולכים ונשחקים, הולכים ומסתתרים מהתודעה שלנו. וברגע שאין צד נסתר, נבדל, ברגע שהזולת לא נתפס כאישיות בעל איזשהו מימד סודי, אחר, לא מוכר, נבדל מני, אני בקלות יכול להגיע לזילות מערכת יחסים. ומזה צריך להיזהר. כלומר, בעת ובעונחת אנחנו צריכים לקיים, ולמעשה להרגיש שתי הרגשות ביחס לאישה. מצד אחד, אני מכיר אותך. מצד שני, לעולם התאי בעיניי נעלם. נשגבת, נבדלת, בעלת אישיות מיוחדת, בעלת ערך פנימי. מצד זה אני מעריך אותך, גם בשעה שתוסע לי את הסלט. כלומר, זה שתוסע לי את הסלט, אין חשש. אני צריך להגיד את זה לעצמי, קודם כל. אין חשש שתהפכי למכונת סלט. אלא, את מכינה סלט, ידייך עושות מלחמה, ידייך עושות הסלט, אבל הידיים האלו, הן לא מעלימות ממני את כבודך הפנימי, את היותך בעלת נשמה, בעלת מידות ואופי, כן? ובצד זה אני מכבד אותך. אין סיכוי, אין סיכוי שאני אתייחס לפעולתך כאל פעולה מעשית שאין מאחורי הדבר, או אין הכרח לכבד, הכרח, זכות, חובה, לכבד אותך. אין סכנה כזו. אבל בשביל זה צריך עירנות מחשבתית מאוד גדולה. כי כולנו מועדים לכישלון הגדול הזה. כולנו מועדים לכישלון ולסכנה הגדולה שנתייחס אל דברים רק מצד המימד המעשי שלהם, מבלי להרגיש שאותם דברים ראויים לכבוד מצד אישיותם, מצד ערכם הפנימי. זה הסכנה הגדולה שבדבר. שזה לא ייעלם ברגע בו ארוסתו תהפוך לאשתו. הדבר הזה הוא קיים גם ביחס לדברי תורה, כדי לשים להם לנקודה הזו, ביחס לכל דבר, זה לא רק ביחס לאישה. אפילו דברי תורה יכולים להתיישן. והיו הדברים האלו, כן? והיו הדבר, אשר אנחנו רואים את צווחה היום, שיהיו חדשים בעיניך בכל יום. אנחנו יכולים ללמוד משהו, זה יכול להיות פרק במסיעת ישרים, ללמוד אותו, ואז להרגיש שאנחנו כבר מכירים אותו. כאשר אנחנו באים ללמוד אותו שוב פעם, אנחנו מרגישים שהיחס כלפיו הוא יחס מאוד מעורפל, מאוד מטושטש. במקרה הטוב, היחס הוא יחס שימושי. כן? הידע הזה כבר הוא בידי. כבר למדתי, כבר גרסתי, כבר שיננתי אותו. ואז אני מתייחס לפסקה הזו מצד הצד החומרי שלה, השימושי, הידע שנרכש. קשה לראות בתוך הפסקה את המעמקים, לראות שבעצם מה שאני יודע על הפסקה הזו, על הפרק הזה, זה רק קצה הקרחון. ומצד מה שלא נודע לי בפסקה, מצד מה שאני לא יודע בפסקה, אני חייב בכבודו של הכתוב. כי יש פה רבדים שאינם ידועים לי. למרות שהשגתי חלק מסוים, ואותו החלק שהשגתי, הוא נפל תחת ההרגל, וההרגל זה כבר התיישנות ושינה, אבל מצד החלקים הלא נודעים לי, יש פה עולמות שלמים שכלפיהם אני צריך כבוד, כי הם לא ידועים לי, כי הם נשגבים מבינתי לעת אתה, הם נסתרים מעיניי, ולכן אני צריך לכבד אותם. אז אותו דבר זה בלימוד. כל דבר בדבר. אנחנו פה עוסקים בעיקר בזירה הזוגית, אבל זה שייך לכל דבר. כן, בבקשה. מה זה? הרגל הזה, שתי המישורים האלו של הרגל וחידוש, נקרא לזה מעכשיו הרגל וחידוש. הרגל זה מה שאני יודע, חידוש זה מה שאני לא יודע עדיין. הרגל והחידוש, יש להם שני תפקידים שונים. ההרגל, הוא נועד לשמש אותי לצרכים המעשיים של החיים. אני לומד את ההלכה כי אני רוצה לדעת איך להניח תפילין. זה הצד השימושי של לימוד ההלכה. איך להניח תפילין. אבל שם נופל ההרגל, כי ברגע שאני כבר יודע איך מניחים תפילין, זה כבר תחת הרגל. אני אעשה את הכריכות, שש, שני חצאים, שלוש, שדי, מניח, מתפלל. זה הרגל. אני צריך את ההרגל הזה. כי הרגל הזה מלמד אותי איך לקיים את ההלכה. אבל יחד עם זה, אסור שההרגל הזה יעצור ויבלום אותי מלהיכנס לעומק הדברים שאותם אני לא יודע, אפילו מבחינה הלכתית, שלא יעצור אותי כדי ללמוד את ההלכה עוד יותר, את הסעיפים הקטנים, את חידושי ההלכה שבהם, ודאי וודאי שלא יעצור אותי כדי ללמוד את הממדים המוסריים של התפילין, הממדים האמוניים של תפילין, תורת הסוד של התפילין. זאת אומרת, יש שתי ממדים, יש את הממד השימושי ואת הממד הסגולי, כן? היחס לתורה הוא חייב להיות בנוי משני הדברים גם יחד. והזכרנו את זה כבר פעם, את דברי הרב בעקבות דברי חז"ל, לא דומה שונה פרקו 100 פעמים לשונה פרקו 101. ואז אומרים את הפסוק, ושבתם וראיתם בין עובד אלוקים לאשר לא עבדו. אמרו חז"ל במלאכי, מה זה ושבתם וראיתם בין עובד אלוקים לאשר לא עבדו? אמרו חז"ל, מי זה עובד אלוקים? מי זה לא עבדו? זה השונה פרקו 100 פעמים. ומי זה עובד אלוקים? זה השונה פרקו 101 פעמים. מה ההבדל? מי ששונה פרקו 100 פעמים, הוא מדגיש את הצד השימושי של התורה. מסביר הרב קוק, מי ששונה פרקו 100 פעמים, כן, אז הוא משיג את הזכירה של הנלמד. בסדר, עכשיו הוא זוכר את הנלמד. הוא לומד 100 פעמים כדי לרכוש את הלימוד. כדי להשיג את, את המטרה של, של הזיכרון. אבל האם מטרת הלימוד זה רק לזכור? מטרת הלימוד היא הרבה מעבר ליתרון של הזכירה. יש בלימוד הרבה מעבר להישג של הזכירה. הרבה יותר. מה עם סגולת הלימוד? מה עם סגולת הלימוד שהיא הרבה מעבר לזכירה? היא הרבה מעבר למה שאדם יכול לרכוש, לזכור, כן? ולהניח בכיסו. כמי שלומד 100 פעמים זה כמנח בכיסתי. אז אם אתה מדגיש, כן, את ערך הלימוד מצד רצונך לזכור ותו לא, אתה תזכור את הלימוד, אבל צד הסגולה ייעלם לך. כי אתה תדגיש רק את ההישג של הזכירה. 101 פעמים זה אדם שכבר לא צריך ללמוד עוד פעם מצד הזכירה. אז למה הוא לומד עוד פעם נוספת? הפעם הנוספת שהוא לומד זה מצד ההתקשרות שלו עם סגולת התורה. הדבר הלא מושג, הדבר הנשגב, עין לא ראתה זולתך, כן? זה משהו אחר. אנחנו צריכים לתת ביטוי לשני הממדים האלו יחד. זאת אומרת, בשעת הלימוד, כן? או בשעת ההשגות, אנחנו צריכים לדעת שיש ערך ללימוד על מנת לזכור. יש לזה ערך, זה חשוב מאוד. אני צריך לזכור את הלימוד, אני צריך ללמוד את ההלכה, אבל שזה לא יפריע לי בשום אופן. להיות מקושר, הכרתית ואמונית, עם המימד הנשגב והלא מושג, כי משם בא הכבוד כלפי התורה. משם בא הכבוד כלפי התורה. כן? שמחה וטוב לבב. טוב לבב זה מצד ההשגה, שמחה זה מצד הלא מושג. יען כי לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב. שמחה וטוב לבב. אז אפשר להגיע עם אישה לטוב לבב. אני מת על הסלט שלך. זה טוב לבב. אבל אין שמחה. מה זאת אומרת אין שמחה? אתה בעיקר מתרפק על העונג שיש לך ממנה. אבל אין שמחה, כי אתה לא נפגש עם הצד המרומם, הנשגב שלה, כן? אתה לא נפגש עם ההשראה שלה. אתה בעיקר נהנה מהסלט, מהרובד התחתון של העונג. אבל הרובד התחתון הזה מסתיר. כן? מה שאתה משיג בדברי תורה, שאנחנו לומדים פה ונהנים מהלימוד, צריך להבין שחלק העונג הוא צריך לגלות לי שיש חלקים שאותם עוד לא השגתי. זה מה שמלמד מה שאני משיג. כן? הרבה יותר מאשר כתוב כאן, מאשר אמרתי, מאשר קריתי, איך אומרים לכהן הגדול? הרבה יותר מאשר קריתי, יש כאן. כלומר, שאתה לומד ומשיג משהו, ההשגה שאתה משיג צריכה להיות בעצם רמז לכל מה שעומד אחר כותלנו, לעומק האדיר והאינסופי של דברי תורה. אבל אם אתה נופל לעונג המוגזם של ההשגה, אתה שוכח שיש כאן משהו שהוא מעבר, וזה הסכנה הגדולה. וזה נקרא שמחה, זה נקרא טוב לבב ולא שמחה. צריך לשלב את טוב הלבב עם השמחה. יען כי לא עבדת את השם אלוקיך, כן? בטוב לבב, איך אומרים? בשמחה ובטוב לבב. בגלל זה נגזרת הגלות. זה דבר מעניין. בשעה שאתה נהנה מדבר מסוים, ההנאה הזו צריכה להקיץ אותך ולרמז לך ולפתוח לך בפניך עולם נעלם ופלאי, שעליו אתה לא יודע דבר. ואז אתה ניגש ללמוד אותו, ואז מתגלים לך דברים חדשים, טוב לבב. ואז שוב אתה מתרשם מהנעלם, ושוב מתפלל ומבקש ומשתדל שיתגלה לך משהו מן הנעלם, שהוא כבר חוזר להיות טוב לבב ושגרה. ואז אתה נכנס שוב פעם, וברצו ושוב, בתהליך תמידי בלתי פוסק, אתה נע משגרה לחידוש, ומחידוש לשגרה, מטוב לבב ושמחה, שמחה לטוב לבב. זה קשה לשמור על הקשר החי בין שני הרבדים האלו. הקשר החי בין שני הרבדים האלו הוא קשה, כי בשעה שאדם נמצא בשמחה למשל, מה זה שמחה בלא טוב לבב? מה זה שמחה בלא טוב לבב? עכשיו דיברנו על טוב לבב ולא שמחה. מה זה שמחה בלא טוב לבב? שאדם מתרשם התרשמות אדירה מאיזו השראה נעלמת, הוא לא מבין בכלום. והוא מסתפק בה. הוא מסתפק. הוא לא מבקש להבין שום דבר בשכלו, הוא לא מבקש להרגיש שום דבר ברגשותיו, בדמיונו, הוא לא מבקש להופיע את זה במעשה. לא, הוא עכשיו מתענג על ההשגה. מתענג על ההשגה. לא, השגה, ההתרשמות מהאינסוף. הוא מתענג. לוחות ראשונים. לוחות ראשונים. לוחות ראשונים זה שמחה בלי טוב לבב. בלי טוב לבב. מתי היה טוב לבב? כן, איך משיגים טוב לבב? על ידי לוחות שניים. מה זה לוחות שניים? זה תורה שבעל פה. תורה שבעל פה, מה היא עושה? היא חודרת אל תוך הנעלם ומושכת ממנו השגות שמתלבשות בשכלנו. אז לוחות שניים זה טוב לבב. לוחות ראשונים זה שמחה. זה מפגש עם איזה מציאות מאוד מאוד עליונה, מאוד מאוד עליונה, אבל אין לי קשר חי, נפשי איתה. או כשונות של הרב קוק, שלוחות ראשונים זה בעצם התקבלות התורה בנשמות. בנשמות. לוחות שניים זה ההמשכה של תורת הנשמות אל הגוף. ויותר מזה, בשושן הבירה, הדור קיבלוה בימי אחשוורוש, כן? קיבלו את התורה מחדש בימי אחשוורוש, בשושן זה הייתה קבלת הגופות את התורה. ומכיוון שהגופות קיבלו את התורה והתקדשו, לכן אנחנו שותים יין ומסלקים את השכל, מסלקים את שומר הסף, ואין חשש. מכיוון שגם הגופות מודרכים על ידי התורה. שתיית היין מראה שאנחנו מסלקים את השכל, אבל אנחנו לא צריכים את השכל החיצוני. אנחנו כבר זוכים לשכל הפנימי, מה שנקרא עץ החיים. במובן מסוים, בפורים זוכים לעץ החיים. מסלקים את השכל על ידי היין, וההדרכה היא באה מהנשמה, והגוף קולט אותה, מבלי הצורך לפלפל וזה, ועשות ככה, השכל החיצוני מסתלק, וההדרכה נעשית מאיזה עומק נשמתי שהגוף קולט אותו, מבלי צורך של הדרכה של האח הגדול, של אותו שכל חיצוני, שכל הזמן מתנה תנאים, וכל הזמן מעמיד גדרים וסייגים, אנחנו יותר חופשיים לפעול ממקום יותר ספונטני, מקום יותר פנימי. זה המקום של פורים, זה המקום שהשמחה וטוב הלבב מתחברים. אם נחזור לענייננו, כן, זה מה שנדרש גם כאן, להיזהר. להיזהר מטוב הלבב בתוך הנישואין. להיזהר מטוב הלבב שלא ישכח את השמחה, שהיא יסוד הכבוד, והיחס ההגון כלפי האישה. שלא ייעלמו, כן, ברגע בו ארוסתו תהפך לאשתו. כן, ארוסתו תהפך להרוסתו. ידוע לי, על אחד מגדולי המחנכים, אשר בהגיע אחד מתלמידיו לפרקו, היה טורח להזכיר לו שעליו לומר בבקשה, בכל פעם שהוא מבקש דבר מה מאשתו. כאשר הוא הגיע לפרקו, מה זאת אומרת הגיע לפרקו? הגיע לזמן שהוא מתחתן. למה זה נקרא לפרקו? למה זה נקרא לפרקו? מה זה פרקו? מה זה פרק? מה זה פרק? מפרק, נכון? זאת אומרת, מה תפקידו של המפרק? בעצם ליצור תאום בין שני חלקים, נכון? זאת אומרת, כדי שהחלק הזה, הפעולה שלו תעבור לחלק הזה, יש את המפרק שיוצר בעצם אותו דבר כמו ציר של דלת או מפרק. אז הוא מאפשר בעצם לנוע, לדלת לנוע, כאשר היא נמצאת על המזוזה. כן? על המזוזה, כן? על הלחי, מה שנקרא. זאת אומרת, המפרק מאפשר תנועה של שני חלקים, אחד סטטי ואחד נייד. המפרק מאפשר את החלק, את התנועה של החלק הנייד. זאת אומרת, מה זה בעצם להגיע לפרקך? זה זמן שבו אתה בעצם הגעת למצב שבו אתה יכול לחבר את עצמך לאישה, ואתה יכול לפעול ביחד. זה נקרא הגיע לפרקו. שכאשר יחברו אותו לאישה, הם ינו בתאום ביחד. אז אדם שמגיע לפרקו, לפרק האיש מקדש, והגיע זמנו לפגוש אישה, ולהתחיל את עבודת התאום, למרבה הפלא צריך להזכיר לו, כן, נחזור על זה, היה טורח להזכיר לו שעליו לומר, בבקשה בכל פעם שהוא מבקש דבר מאשתו. מה זה בבקשה? מתי אדם אומר בבקשה? מה מניע אותנו להגיד בבקשה? ומה אנחנו מכירים? בחופש של האחר. בבקשה, אתה לא חייב. יש לך רצון חופשי. אתה לא שפוט שלי. אתה לא שפוט שלי. אתה לא רובוט שלי. אתה לא מחויב. בבקשה. אני לא פולש לעולמך. אני לא מחייב. אני לא רואה את זה כמובן מאליו שאתה צריך עכשיו לעשות למעני משהו. אני לא מנשל אותך מהחירות, מהחופש, מהכבוד שלך, מהרצון החופשי שלך. בבקשה. אני מכיר בך כבעל רצון חופשי. אתה לא מחויב לי דבר. לא. אני עומד, גם כאשר אני לביתי לך כסף, ואתה צריך להחזיר לי, כן? המלווה עומד על פתח ביתו של הלווה, לא נכנס פנימה, דופק על הדלת, והלווה יוצא אליו, הוא אומר לו, כן, מה רצית? אני מבקש את הכסף שהלוויתי לך. תמתין, אני כבר אביא לך. זה ביתי, זה רשות היחיד שלי, יש לי חוב כלפיך, אבל למרות החוב, אתה לא יכול להתפרץ לתוך ביתי. יש פה מעגלים שלמים של הלווה שהם חירותיים לחלוטין. ולמרות החוב שיש לו כלפי המלווה, חוב דיני, חוב ממוני, שנחתם ונכתב בספר, זה נכון, אבל כאשר אתה בא לגבות את חובך, אתה לא יכול לרמוס את חלקי החירות שלי. חד וחלק. נכון, היא אשתך. והנישואין זה איזשהו חיוב. אבל בתוך החיוב הזה, אסור לנו בשום פנים ואופן לפגוע בחלקי החירות. ודאי, התחתנה איתי. זה ברור. מכוח זה שהתחתנה איתי, יש כמה דברים שהיא מחויבת לי. אבל כשאני בא לדרוש את החיוב, אני צריך לאפשר לזולת לעשות את זה ברצון חופשי, למרות שהוא מחויב. לא לשלול ממנו את החיוב. זה העניין של בבקשה. ולהתראות כאשר הוא עוזב את הבית. מה אתם אומרים על להתראות? מה זה אומר להתראות? את חשובה לי. זה לא שאכלתי את הסלט, ואני כבר באתי על סיפוקי, ועכשיו אני הולך לבית המדרש, מה את מעניינת אותי? העיקר שאכלתי את הסלט. לא, 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 לא. להתראות. את אישיות חשובה לי כל כך, שאני מצפה לפגוש אותך. אני אנוס ללכת כרגע. לעבודה, לבית המדרש. אבל, חשובה לי. אני מצפה לך. אני מתגעגע אלייך. זאת אומרת, גם שאני אהיה שם, בעבודה, את בראש שלי. לפעמים אפילו אני אדגיש את זה ב-SMS קצר, ואומר לה, מרגע שיצאתי מהבית, אני חושב עליך. לא תשתידי את זה. אמרו שאני נמצא באמצע עבודה, או באמצע סוגיה הבא במציע. צולל במים אדירים של ראשונים ואחרונים. אבל, אשתי, אני מצפה להגיע הביתה. להתראות! דבר נפלא, לא? מי מאיתנו לא רוצה שאנשים ירגישו בחשיבותו, בנוכחותו, בערכו, שאנחנו רואים להתראות, זה מה שאנחנו אומרים. זה מה שאנחנו מדגישים לזולת. למרות שאני עוזב אותך, אני איתך. אני מצפה למפגש המחודש שלנו. עד כמה שהדבר נשמע מוזר, כן? אבל צריכים לומר את זה לאנשים. להקפיד ולומר לאישה, בבקשה, להתראות. במיוחד כאשר הוא עוזב את הבית.
בהקשר הזה. מעמד העזיבה הוא מעמד לא קל. תמיד. שאנחנו עוזבים דבר מסוים, עוזבים אדם מסוים, העזיבה הזו היא נתק. אנחנו רוצים לדעת, שנינו, שלמרות שעזבתי, אני חוזר לבית הזה, והאישה רוצה להרגיש שלמרות שעזבתי, ואולי אפילו עזבתי בשמחה, יצאתי החוצה, עליתי על האוטו בשמחה, נסעתי לעבודה, דווקא בגלל שזה בשמחה, היא רוצה לדעת שאני עוד אחזור. המילה להתראות מבדת לה מעבר לכל ספק, למרות שהיא יודעת שאני אחזור, אני כל יום חוזר. אבל היא רוצה לדעת, היא רוצה לשמוע את ההצהרה. אני, חשוב לי להגיד לך שאני מתגעגע, אני אומר להתראות כבר עכשיו, ברגע העזיבה. תדעי את זה. חשוב, חשוב. ולהתראות כאשר עוזב את הבית. יש לעלות על נס את חוכמתו שמרביץ תורה זה, אשר לא נמנע מלתת עיצות מובנות מעליהן כאלה, והכיר בכך שרבה העזובה בתחום הליכות הבית. כן? רבה העזובה בתחום הליכות הבית. במקום של הרגילות, במקום של הניחוס, במקום ששם משתלטים, כן? כל תורת השימוש, ההשתמשות, שם דווקא צריך להסביר שהדברים לא מובנים מעליהם כלל. בבקשה, להתראות, תודה. כן. יש איזה שאלות בעניין הזה? שרוצה להעיר משהו, לומר משהו? כן, בבקשה. גאווה. בדרך כלל בני אדם אוהבים מאוד להתפשט. אוהבים להתפשט. מה זאת אומרת להתפשט? לתפוס מקום. לתפוס מקום. ברגע שאנחנו מזהים משהו שיכול לשמש אותנו ולתת לנו התפשטות, אנחנו לא מהססים להשתלט עליו. זה יכול להיות בית נטוש, זה יכול להיות מישהו בחברה שאין לו חוט שדרה, אנחנו מרגישים שאנחנו יכולים לשלוט בו. לשלוט בו. להשתמש בו. כל מצרכים. בתוך הבית, אותו הדבר. אותה תכונה של גאווה, היא גורמת לנו באופן לא מודע להתפשט. ומאוד נוח לנו להתפשט דרך אישה. יש משהו באישה, כן? הורים לפעמים מתפשטים דרך ילדים. משתמשים בילדים, כן? או מפעילים כלפי הילדים כוח שמראה לרצון לשליטה. לא נותנים לילד את המרחב, את המקום שלו, את הכבוד שלו. כי אנחנו רוצים להתפשט. להתפשט אל הילד, להתפשט אל האישה. אם אפשר להתפשט אל השכנים, יש כאלו שלא יססו להתפשט גם על דיירי הבית, אם בגדר תפקידם כוועד הבית או בגדר תפקיד כזה או אחר, לא משנה. הנטייה להתפשט היא נטייה ידועה. היא מיסוד הגאווה. אין אדם שאין לו את הנטייה הזו. לעומת זה אפשר לפתח מודעות. כן? אנחנו צריכים לשים לב היטב. איפה נמצאת התכונה הזו אצלנו בראשית הנישואין? ולשים לב היטב שהפעולות שלנו לא מבטאות השתלטות. זה יכול להיות השתלטות בשיח. אתה משוחח איתה ואתה משתלט על השיח. אתה נוכח, אתה פולשני, אתה אומר קבלו דעתי, אתה לא נותן לה מרחב כדי להשמיע את דבריה. להסביר אותם היטב, אתה מגיב מהר מדי, בטרם היא סיימה את המשפט, כל זה סממנים מובהקים של שתלטנות. אילו גורמים לכך שהוא לא יגיד בבקשה, לא יגיד להתראות, לא יגיד תודה. את עבד שלי. הוא לא אומר את זה, אבל זה ניכר בהתנהגות שלו. זה סממנים של ניחוס הזולת אלינו. לא להגיד להתראות, לא להגיד בבקשה. טוב, נצור כאן היום.